שלום עליכם. פרשת וירא, פרשה שכמעט כולה מתואר מה שאנחנו קוראים מכות מצרים, שבע מכות מדם ועד ברד. ואנחנו, מכות מצרים זה דבר שיושב לנו חזק בראש, גם בגלל ש ביושבנו כילדים בסדר פסח, חיכינו תמיד לעמוד הזה בהגדה, כי שם יש ציורים מעניינים של מכות מצרים, מדמיונם של ציירים לאורך הדורות. אנשים מבוגרים, מודרניים, ליברליים, שמאלנים, זו פרשה מאוד קשה. השם איש מלחמה. כל מיני רעיונות של הקדוש ברוך הוא, איך להציק, לענות, לתת סבל למצרים, כדי, כן, לקח מישהו ואני מסובב לו את היד, עד שהוא יגיד, בסדר, בסדר, אני מסכים. מה המשמעות של המכות השונות, של, של כל הסיפור הזה? וכאן אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו לכך שפרשת וירא מציירת לנו שש מכות והמכה השביעית. והן אינן דומות, שש המכות הראשונות למכה השביעית. המכה השביעית, מכת הברד, היא ארוכה יותר מכל המכות במילים שלה, והיא אומרת גם דברים שנשמעים גדולים כאלה. למשל, מכת הברד כתוב, בפעם הזאת, אני מדבר על פרק שמות, פרק ת' פסוק י' כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ואחר כך בעבור זאת אמנתיך. בעבור אורותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. למה על מכת הברד נאמר כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך? יש 10 מכות. מכת הברד היא אחת מהעשר. למה מכת הברד נאמר, אני שולח את כל מגפותיי? בטח אתם שאלתם את עצמכם את זה כשקראתם. ופה יש עריכות, אמנם בכל מקום, בחלק מהמכות כתוב, מוזכר הנושא של ידיעת השם. וכאן זה כתוב פעמיים בצורה יותר גדולה. בעבור זאת האמנתיך, בעבור אותך את כוחי, למען ספר שמי בכל הארץ. מה יש במכת הברד שהיא כל כך, שהיא יותר נקרא לזה חגיגית, כאילו יש לה פתיחה ארוכה ומשמעותית יותר מהמכות? וגם בסוף מכת הברד יש ביטויים מאוד יפים. כתוב שפרעה אומר, פרק ת' פסוק כף זין, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר עליהם, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. מה? ממש וידוי. עוד מעט הוא יגיד את ג' מידות רחמים. חטאתי. אני ועמי הרשעים, השם הצדיק. וגם מכת הברד מסתיימת במילים מנחמות. מכת הברד מסתיימת בתיאור התוצאה של הברד. היא מחלקת לנו בין שני סוגים של יבולים. פסוק למד א' ולמד ב', ואומרת לנו שהפשטה, פשטן, והשעורה הם קיבלו נזק כנראה בלתי הפיך, נוקטע, משום שהם הספיקו לצמוח. אבל החיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה, כיוון שהחיטה והקוסמת הם, הצמיחה שלהם טיפה יותר מאוחרת. מכאן אנחנו רואים שהמכת הברד הייתה בשלהי החורף. אז החיטה והקוסמת לא נוקו. ולכן, מה שנקרא, יש תקווה. אמנם שעורה לא יהיה, אבל חיטה כן תהיה. פשטן לא יהיה, אבל קוסמת כן תהיה. וגם, יש תחושה כזאת, יצא משה מפרעה את העיר ויפרוס כפיו אל השם, יחדלו הקולות והברד. מה שנקרא בלשון השירים, מחר תזרח השמש מבין העננים. ככה זה התחושה שאתה מקבל בסוף מכת הברד. ומה שנה מכת הברד? עכשיו אני רוצה לעשות את תשומת לבכם עם הדבר מעניין. הרבה פעמים במפרשים, בדיבורים על יציאת מצרים, על מכות, מדברים הרבה על שני ביטויים שונים שנאמרו פה. לפעמים נאמר שפרעה מכביד את ליבו, ולפעמים נאמר שהשם מכביד את ליבו. אתם מכירים את זה. אתם שואלים את זה בהקשר לכך שהקדוש ברוך הוא כאילו מתערב, הבחירה האישית של פרעה. יש דיונים כאלה. אוקיי, אתם מכירים את הדקדוק הזה. לפעמים נאמר שפרעה מכביד את ליבו. מה זה מכביד את ליבו? זאת אומרת, מתקשח, מסרב. ולפעמים נאמר שכאילו הוא מצידו היה נופל כבר, אבל השם מכביד את ליבו. אתם שמתם לב באיזה מכות הוא מכביד את ליבו, באיזה מכות השם מכביד את ליבו? אז זה מאוד פשוט. וחמש, שימו לב טוב, אני חושב שזה חומשים. אני חושב שזה חומשים. אז שימו לב טוב, בחמש המכות הראשונות, פרעה מכביד את ליבו מעצמו. תבדקו את זה, אני יכול לעבור אתכם, למשל, פרק זין פסוק כ"ב, זה אחרי מכת הדם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. אחר כך פרק ח' פסוק י"א, אחרי מכת הצפרדע, והר פרעה כי הייתה הרווחה, ואכבד את ליבו, ולא שמע עליהם. אחרי מכת הכינים, ח' ט"ו, ויחזק לב פרעה. אחרי מכת הרוב, ויכבד פרעה את ליבו. אחרי הרוב מגיע הדבר, ואז כתוב, ויכבד לב פרעה. אז מה יוצא? דם, צפרדע, כינים, הרוב, דבר, תמיד היה כתוב שפרעה הכביד את ליבו מעצמו. בסדר? אבל מה כתוב במכת השכין? במכת השכין כתוב, ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם. פעם ראשונה, המכה השישית, כתוב, ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם. בסדר? זה די מובן. כי באמת, במכה הזאת השכין, זה פעם ראשונה שהיינו מצפים שפרעה ייפול. למה? כי האנשים הכי גבוהים מתחת לפרעה נפלו. פסוק, פרק ט' פסוק י"א כתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. כלומר, שהאנשים הכי חשובים, העילית הרוחנית של מצרים, החרטומים, החבורה שהכי צמודה ומקיפה את פרעו, היא נופלת. אז היינו מצפים שעכשיו גם ייפול פרעו, ואז יחזק השם את לב פרעו. עכשיו אני שנייה אחת רוצה, אז בעצם למדנו שחמש המכות הראשונות פרעו מחזק את ליבו, מכה השישית, השם מחזק את ליבו. מה קורה במכה השביעית, מכת הברד? מכת הברד פותחת בדיוק באמירה הזאת. מכת הברד, פרק ת' פסוק י' ד', כתוב ככה. סליחה, פסוק ת' ז', בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי. מה פירוש בעבור זאת העמדתיך? פרק ת' פסוק ת' ז', כן, בתחילת מכת, בתחילת הסצנה של מכת הברד, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תשמע, כאילו, משה אומר לו, פרעה, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי. מה זה בעבור זאת העמדתיך? רק במכה האחרונה העמדתי אותך. כל המכות לפני כן אתה עמדת. במכה האחרונה אני העמדתי אותך, כי רציתי שתגיע למכת הברד. לא רציתי שתישבר לפני מכת הברד. כלומר, עכשיו נסביר שנייה אחת מה זה נקרא שפרעה מכביד את ליבו, או שם מכביד את ליבו, מה זאת אומרת? הכבדת הלב זה לא שכאילו פשוטו של מושג הוא, אתן לכם משל, מעולם העינויים, שנזכה שלא יהיה דבר כזה בעולם. בעולם העינויים, אז אדם, כשלאדם יש כאב, הוא נשבר. כאב זה הדבר הכי קשה שיש לה, נקודת החולשה הכי גדולה בעולם האנושי, בעולם של החי. כאב. בכאב כולם נשברים. יש מושג שנקרא לנשוך שפתיים ולהמשיך הלאה. זה נקרא להכביד את הלב. להכביד את הלב פירושו שאני אני מוכן לסבול ולהמשיך. זה בעצם כוח סבל. אז בכל המכות כתוב שפרעה מכביד את ליבו. כלומר, כוח הסבל בא מעצמו. פרעה, כמו שאמרתי, נשך את שפתיו ואמר, למרות הצפרדעים והדם והכינים והדם, ממשיכים הלאה, לא זזים מהעמדה שלנו. לעומת זאת, במכת השכין, כמו החרטומים, גם פרעה היה אמור לקרוס. ואז הקדוש ברוך הוא בא והזריק לו זריקה של מרץ, אנרגיה, אולי גם כן טשטוש הכאב, לא יודע מה, כדי ש... ופרעה קיבל את תחושת ההכבדת, פרעה כאילו קיבל את הכוח להגיד לא, למרות שמעצמו הוא כבר היה אומר לא. יש עוד מה להעמיק בזה? אני שנייה אחת רק מסביר את זה עכשיו ככה. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח סבל. ואז מכת הברד, הקדוש ברוך הוא מסביר לפרעה, למה נתתי לך כוח סבל? כי לא רציתי שתקרוס במכת השכין, ואז תגיד לעם ישראל, יאללה, תדחף איפה, תצאו מכאן. אלא רציתי שתעמוד במכת הברד, ומתוכה תוציא את עם ישראל ממצרים. כאילו היה לי עניין להגיע למכת הברד. מכת הברד היא שונה מששת המכות הקודמות. בעבור זאת העמדתיך במכת השכין, כדי שתזכה לעמוד במכת הברד, ואז במכת הברד מתוכה תהיה יציאת מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא באמת לא יכביד יותר את ליבו של פרעה, הוא עשה את זה בשביל לעמוד במכת הברד. מה כתוב אחרי מכת הברד? מי יכביד את הלב? אחרי מכת הברד, זה הפסוק האחרון של הפרשה, זה היה מה שנקרא פסוק סיום שטורף את כל המערכת. ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל. אם היה כתוב עכשיו, בפרק ט' פסוק למדי, סוף הפרשה, אחרי מכת הברד, שהשם חיזק את לב פרעה, כל השיעור שלי היה הולך פייפה. אבל זה לא מה שכתוב, זה מתאים מאוד לשיעור שלי. מזל שזה כתוב ככה. באמת, הקדוש ברוך הוא לא מחזק את לב פרעה. אלא פרעה מחזק את ליבו כל המכות. רק במכת השכין, הקדוש ברוך הוא עוזר לפרעה להגיד לא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יישבר במכת השכין, כדי שהוא יזכה למכת הברד, ובמכת הברד, כמעט פרעה היה צדיק, והוא כבר התוודה, וכמעט המאה עוד גימות רחמים, וכמעט הכל, רק... כבר אף אחד לא שמע, כי זה בסוף המפטיר, ובשקט ככה, בשנייה האחרונה, ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל, פרעה חיזק את ליבו עצמו, מעצמו, וזה טוויסט בעלילה של פרשת וירא, וזה מוביל אותנו למכות אחרות לגמרי, מסוגם של המכות בפרשת בו, שלושת המכות האחרונות, שעליהם לא מדברים עכשיו, כי אנחנו בפרשת וירא. בסדר? שם יש חוקים אחרים כבר. למה, אז מה כל כך גדול למכת הברד שהקדוש ברוך הוא רוצה שמשה מכת הברד? קודם כל, אתם צריכים להודות שמכת הברד היא מאוד נחמדה. למה מכת הברד היא מאוד נחמדה? מכיוון, אתם מכירים את השיטה של צה"ל, שנוהג בחיל האוויר, כשהוא רוצה לפעמים להפציץ בעזה. הרבה זמן זה לא היה כבר. אבל בעידנים של המבצעים בעזה, אז יש מושג שנקרא בחיל האוויר, או לא יודע, קוראים את זה ככה, זה בתקשורת, לא יודע, הקש בגג. זאת אומרת שאתה בעצם, בהתחלה אתה, מטוס זורק איזה פצצה חלולה על איזה גג של בניין, והוא מודיע לכל החבר'ה, חבר'ה, בעוד חצי שעה, תתארגנו, הבניין הזה הולך להיחרב. אז ככה אנשים שמאמינים לצהל, או אנשים שרוצים לחיות, או אנשים שטוב להם בחיים, לא רוצים למות, אז הם יוצאים מהבניין. ומי שזו הזדמנות שלו למות, אז הוא נשאר בבניין. בעוד חצי שעה תבוא פצצה אחרת של חיל האוויר, מלאה בחומר נפץ, והבניין יתפוצץ. והשיטה הזאת של חיל האוויר נלמדה ממכת הברד. מכת הברד, הקדוש ברוך הוא אומר, אף אחד לא אמור למות, אלא פרק ט' פסוק י"ט, ואתה אומר משה לפרעה, שלח העז את מקנך. המילה העז, מילה נדירה בתנ״ך, שפירושה שלח הסתר, אחבה, הצפן. שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה. כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד אליהם הברד ומתו. ואכן הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדה ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. זאת אומרת, שזה היה מין מבחן יראת שמיים. מי שראית אותו אוסף את כל המקנה ואת כל העבדים שלו לתוך בתים, סימן שהוא מאמין מאמין לעזרה. ומי שמשאיר את העבדים ואת הבהמות בחוץ, סימן שלא אכפת לו מהעבדים או שלא מאמין בעזרה. אז זה ממש מעניין, זה כאילו מכה מאוד עדינה. זה ממש כמו המוסר המלחמתי של צה"ל, שהוא מוסר גבוה. מוסר מלחמה גבוה, אני חושב ש... אני לא חושב, אני יודע, שהמוסר המלחמתי של צה"ל הוא הגבוה מכל הצבאות בעולם. וגם הקדוש ברוך הוא נלחם לפי הכללים של צה"ל. אז אתה רואה פה משהו מאוד עדין. במכת הברד. אז כדי להבין את המשמעות של מכת הברד, אני רוצה לחזור שני אחורה לששת המכות, להבדיל את הניגוד, להבליט את הניגוד. אני קורא לששת המכות הראשונות, מכות תחתוניות. כלומר, מכות ש... מכות לא נעימות. אני אסביר. בואו נדמיין לעצמנו, בואו נדייק הפסוקים, וגם תוך כדי אפשר לדמיין, לצורך העניין, עיתונאי שנמצא במצרים בזמן, בימי המכות. אני יודע שבאגדות של פסח המכות מתוארות בצורה אכזרית מאוד, בחלק מהאגדות, אלה שרוצים, אלה שהציירים רצו לתאר את זה בצורה מאוד איזה. אבל תכלס, באמת, לכאורה, לפי פשט הפסוקים, שום מצרי לא קרא לו מוות, וחוץ מהשכין שאנשים קיבלו הבעבועות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, כמובן זה לא קשור למילה הבעבועות של ימינו, אנחנו לא, לא, אפילו לא מחלות, בפשט. אז בואו נסתכל על המכות באופן חדש. על האופן הזה קראתי בכתבי הרב מידן. בואו נשים לב. אני רוצה להעיר איזה הערה מעניינת. יש המכות מסודרות בסדר מאוד מבנה. מבנה ברור, ספרותי, וגם המבנה שלה כנראה ההיסטוריה. שתי מכות יש בהם התראה, מכה שלישית אין בה התראה, וככה המכות מחולקות כחלוקה של רבי יהודה במסכת בהגדה של פסח, דצח, הדש, באחב. אז אנחנו לא לוקחים עכשיו את כל רבי יהודה, כי אנחנו דיברנו רק על שבע מכות. אנחנו מצטמצמים בשש מכות. דצח, הדש, דם צפרדע עם התראה, כינים בלי התראה. הרוב דבר שכין, הרוב דבר עם התראה, שכין בלי התראה. אבל בואו נקרא שנייה אחת למשמעות של, דרך אגב, וגם תמיד, המכה הראשונה בכל סבב זה לבוא אל פרעה בבוקר. המכה השנייה בכל סבב זה בוא אל פרעה. המכה השלישית בלי התראה. מה זה בעצם מכה בלי התראה מבחינתנו? אנחנו אנשים שחיים במצרים. או אפילו פרעה. אם המכה הראשונה סיפרו לי שהיא תבוא, הקדוש ברוך הוא סיפר לי, שרבנו סיפר לי, ואני לא יודע מי ידע מזה, אבל לפחות פרעה ידע מזה. והמכה השנייה, סיפרו לי שהיא תבוא. על המכה השלישית, לא סיפרו לי שהיא תבוא. זאת אומרת, מבחינת כותב התורה, יש מכה שלישית, שבאה מהשם. זה משהו שהוא שיח בין השם למשה ולאהרון. אבל מבחינת האנשים במציאות של מצרים, הם לא מכירים בכך שיש מכה שלישית כל פעם. כמו מכה, יש דם צפרדע, אבל כינים, זה לא כתוב שזה, לא אמרו לנו שזה יבוא. יש הרוב דבר, אבל שכין, לא אמרו לנו שזה יבוא. ולכן, שימו לב טוב, תראו את הדיוק נפלא, בפרק, בפרק ת', פסוק ת' ו', במכת הברד, פרק ת' פסוק ת' ו', כתוב, כי אתה, אומר משה לפרעה, אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר. סליחה? שלחתי את ידי ואח אותך, עכשיו שלחתי ידי ואח אותך בדבר? הרי מהברד הגענו, מהשכין באנו, לא באנו מהדבר. אלא שמבחינת פרעה, זה מכת דבר, כי השכין אין התראה. בסדר? אז אוקיי. מה המשמעות? המשמעות היא שאנשי מצרים שלא מודעים לכך שזה מכה שלישית, מבחינתם זה תוצאה טבעית של המכה השנייה בסבב. זאת אומרת שהכינים זה תוצר טבעי של הצפרדע. והשכין זה תוצר טבעי של הדבר. המחשבה הזאת מלמדת שכל המכות היו בעצם משהו טבעי. בעיני המתבונן, בעיני העיתונאי, בעיני ההיסטוריון שהיה שם. המכות לא מתארות איזה שהם ניסים כמו קריאת ים סוף. המכות מתארות אפשר לקרוא לזה, בלשון מודרנית, נזק אקולוגי, רציני ומשמעותי, בארץ הנילוס והיאור. בתוצאות נלוות של נזק אקולוגי. זה פשט התורה. בואו נראה לכם. מה? בואו נראה, תראה זה מה שתורה אומרת. כתוב ככה. כלומר, כך תיאר העיתונאי, לא שככה התורה מתארת. בסדר? אנחנו קוראים לזה מכת אדם. אני לא קורא לזה מכת אדם. אני רוצה לקרוא את זה כמו שזה כתוב בתורה בפשט. אני קורא לכם מכת אדם. פרק ז', פסוק י' ז'. כה אמר השם, בזאת תדע, כי אני השם. ככה משה אומר לפרעה. פרק ז', פסוק י' ז'. הנה אנוכי... מה עוז? אמרתי לך, לבוא עם תנך שלם. הנה אנוכי... הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. אוקיי, מה הם נהפכים לדם? ואז מה? והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור. מכת אדם זה לא מכת אדם. זה מותו של היאור. היאור זה החלק המערבי, הצפוני, של נהר הנילוס הארוך, הארוך ביותר בעולם, שמגיע אי שם, באתיופיה, מתחתר לו והולך עד הים התיכון, שמה, באזור של הדלטה של הנילוס, כפי שתראו במפה, זה נקרא היאור. והיאור הזה זה האזור הפורה של מצרים, ושם ביאור כתוב, הדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור. כלומר, מותם של הדגים. אל תקראו איזה מכת דם. מכת מות הדגים. כתוצאה עם מות הדגים, באש היאור. מה זה באש? מסריח. יש... זה לא כל כך נעים לראות דג שלא שוחה. אלא שוחה עם הזרם בתור דבר מת. והדגה היא רבה, והדגים מתו. למה הדגים מתים? קורה, יש דברים, יש הרעלות. כל מיני דברים קורים. איזה אקולוגיה אני קורא לזה עכשיו, צורך העניין. והציור שמצייר פרעה ומשה לפרעה, ופרעה רואה את הציור הזה, זה שמשה מכה במטה אשר ביאור. כאילו הוא הורג איזה תנין. והדם שלו מתפשט. אבל בעצם זה משהו סמלי שמספר לפרעה שהיאור הולך לגבוה. עכשיו, היאור זה עורק החיים של מצרים. זה כוחה, זה עונה, זה חייה. עכשיו, בוא נראה מה קרה כתוצאה ממכת הדגים, שקוראים לה מכת הדם. אז כתוב, אני קורא את פסוק א', והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור, וכמובן שהיאור כולו נצבע בצבע דם, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור. ואז תראו מה כתוב. זה אוקיי. סליחה. זה מספיק. היאור מסריח, דגים, מתים, וממקום של חיות, הופך למקום של מוות. כשאתה לוקח נהר זורם, הופך אותו לביצה. מה קורה בה? קורים בה תהליכים לא צפויים. למשל, ריבוי הצפרדעים. אין שקורה במיד. פסוק, פרק ז', פסוק כ"ח. ושרץ היאור צפרדעים. כידוע, אני לא שאני בא להסביר שעכשיו שזה לא הנהגה אלוקית. אני רוצה לתאר איך התורה מתארת את זה. כידוע לכם, כל פעם שאתה מחסל איזשהו משהו בטבע, אז פתאום אתה... יודעים שהיום במדע האקולוגיה כולם יודעים שאסור לחסל מין מסוים בחיות בצורה קיצונית. כי חיסלת אחד, פתאום אתה תגלה שאחרי כמה, אחרי שלוש, שנתיים, שלוש, אם אין נחשים, יש עכברים. אם אין עכברים, זה לא, אוקיי. חיסלנו את הצפרדעים. חוסלו, הדגים חוסלו, היורש הורד צפרדעים. ושארץ היורד צפרדעים. ואלו באו בביתך, או בחדר משכבך, ועל מיטתך, או בבית עבדיך, או בעמך, או בתנוריך, או בחבר'ה. מכת הצפרדע זה לא מכת הצפרדע. תראו מה קרה בעקבות מכת הצפרדע. ואני קורא את פסוק ת' פרק ח' פסוק ת' ויעש השם כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. במכת אדם מתו הדגים, שם מתו הצפרדעים. יאללה, סבבה. לא, לא, לא. ויצברו אותם חומרים, חומרים, יש כאלה שקוראים את זה חומרים, כי זה תלוי איך אתה מחלוקת בין העדות השונות, אני אקרא את זה לפי סוג אחד, ויצברו אותם חומרים, חומרים, ותבאש הארץ. מקודם מי באש? היור. עכשיו מי בואש? הארץ. ומה עוד קורה עכשיו? יש כאן ערימות ערימות של צפרדעים מתות. תחשבו עכשיו שאתם גרים פה והרחובות מתמלאים בפגרים מתים של חולדות. צפרדעים אתם פחות מכירים. גם אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה הצפרדעים שהתורה מדברת עליהם, זה לא סגרים על זה ב-100%. תחשבו שעכשיו יש כאן ערימות של חולדות מתות. טוב, אז מה קורה כשיש הרבה פגרים מתים? קינים. מה זה קינים? לא ברור, לא ברור לנו שזה הקינים מהקינה נחמה, מכירים את הספר? או מהקינים, כאילו מהקינים שטיפלו בנו כשאנו ילדים, אני כבר לא יודע אם היום זה קיים היום, כי כשהייתי ילד זה היה, כן? לא, זה עבר מארץ כנראה, לא יודע. טיפלו בכם קינים, היה לכם קטע כזה? אז לא בטוח שכוונה לקינים כאלה, לא ברור מה זה הקינים האלה. קינים זה כנראה בר חשים וכל מיני קטנים כאלה שהם ואיפה הקינים היו? ויך את אפר הארץ ותהיה הקינה באדם וכל אפר הארץ היה קינים. כלומר, מושבות של קינים. זה מאוד ברור, זה, אם עכשיו יהיה פה חולדות, מתות, לא ישתלטו עליהן, כי אין תברואה כמו שצריך. אז מה יהיה תוך שנייה? מלא זבובים. שנייה, עוד רגע הגיעו למחלות. מלא זה. אחר כך כתוב שבא הרוב. מה זה הרוב? אז שהיינו ילדים, יש ציור כזה בחזל, וזה לא, זה לא הפשט. שהיינו, ציירו כל מיני, לא יודע, כל מיני חיות גדולות מהספארי של קניה, או משהו כזה שבאות. אבל הפשט של הרוב זה נחשים, והקרבים, ובעלי חיים, או גם כן זאבים, זאב ערבות. יש כזה פסוק בתנך, יש שודדם, יש שודם. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזה חיות, חיות אקזוטיות, אלא הרוב זה בעיקר זאבים ונחשים. ולמה הם באים למצרים פתאום? כי יש שם מזון, נבלות. וזה תמיד כלל. מופיע בתורה שכשעם ישראל נכבוש את ארץ ישראל, כתוב, מעט מעט אגרשנו מפניך, פן, תרבה עליך חיית השדה. יש מאבק תמידי בין האדם וחיית השדה. כשהאדם מתמעט, חיית השדה מתרבה. כשהאדם מתיישב, חיית השדה מתרחקת. וישבתי חיירה מן הארץ. כלומר, שמצרים הופכת בעצם לארץ מדברית. הרי מצרים היא מדבר. בזכות מה לא מדבר? בזכות מקור מים אינסופי, הנילוס. אבל בעת שהנילוס גבה, מצרים חוזרת להיות ארץ, מה שנקרא בלשוננו היום, עולם שלישי כזה. היא גובעת, וחיית השדה, הרוב, מתפשטת. פתאום חיות שלא נצפו ליד בתים, מתקרבים לבתים. וממילא איך לא מגיע הדבר. ברגע שהתערובת הזאת של נבלות, עם מחוללי מחלות כמו קינים, ברחשים, עם בעלי חיים שמסתובבים, מביאים את הדבר. דבר זה כינוי למגפה. המגפה פוגעת בכל הצון. ומהמגפה שפוגעת בצון, מגיע הדבר למחלה, הבעבועות. עד כאן המכה השישית. לאמור, שש המכות הראשונות שהיו במצרים, היו מכות שאם היה עכשיו איזה רחפן מרחף מעל מצרים, היינו רואים משהו כזה של ביוב זורם, כאילו אני מנסה לתאר את זה בצורה מודרנית, ביוב זורם בשבילים, פגרים של צפרדעים, ולאדם פגרים של צון ובקר מהדבר, ואנשים מגורדים עם בעבועות. זה מסכנות, דלות. אין פה מוות לבני אדם. בסדר? זה... בשלב הזה, היה צריך פרעו להישבר. במכת השכין, כמו שדייקנו, הוא היה אמור להישבר. ובסוף מכת השכין, אחרי שש מכות, הוא היה אמור להגיד, די חלס. ראיה, עכשיו, היסטוריון ועיתונאי שהיה שם, ככה הם תיארו, אסון פוקד אותנו, אם הוא היה היסטוריון עם שאי רוח, אולי הוא אומר, אולי זה בגלל שאנחנו לא בסדר, אולי אנחנו לא בסדר ליהודים, לא קורא להם יהודים, לעברים שנמצאים בתוכנו, אבל זה יכול להתאפס בצורה הזאת. זה לא שאתה רואה את יד השם במובן הכי פשטני. כאילו, יש דו שיח בין משה לפרעו. כן, זאת אומרת ככה, שיש בעיה רוחנית, ובא הנביא משה ואומר, זה בגלל שהשם כועס על, מחנך אתכם, כועס עליכם וכולי. זה, זה, זה הסתכלות נבואית של משה. פרעה יכול להגיד, אני רואה את זה כדבר טבעי. במכת השכין הוא היה נשבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא ראתה שהוא שבא במכת השכין. עכשיו בואו נראה איך מכת הברד כל כך שונה. מה היא מכת הברד? בואו נסתכל. מכת הברד כתוב פרק פסוק י"ח, הנני ממטיר מחר ברד כבד מאוד. כלומר, הולך להיות פה המון 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 גשם מן השמיים. לא גשם, ברד. ברד זה סוג של גשם, משקעים. זה טוב או לא טוב גשם? אם אני בתור האיש התבורה של מצרים, מה יותר טוב עכשיו? אחרי כל הפגעים התחתוניים האלה, ממזג אוויר חורפי שמנקה, שמזיז החוצה את כל ה... ברגע שיש גשם, אז כל הבעיות האלה יכולות להיפטר. ברד כבד מאוד. ואחר כך יש פתיאורים יותר דרמטיים. בביצוע. פרק ט' פסוק כף ג' ותזכרו, אף אחד לא אמור למות. פרק ט' פסוק כף ג' ויית משה את מתאו על השמיים. והשם נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה. תזכרו את המילה קולות. ויאמר השם ברד על ארץ מצרים, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. אז אני רואה פה שלושה דברים. אני רואה פה ברד. מה זה ברד? גשם. אני רואה פה קולות ואש. אומר הרמב"ן, מה זה קולות ואש? מה זה אש? מה זה אש? אז אני יודע שאפשר לצייר ככה, ולא, לא, ויכול להיות שככה נמצא בהקדות, שרואים כדורי אש, כמו כאילו הקדוש ברוך הוא יורה בתותחים. אבל מה הדבר היותר פשוט? ברקים. ומה זה הקולות? רעמים. רעמים וברקים ביום חורף קר. יש כזה שיר שאתם מכירים. כן? זאת אומרת, בעצם יש כאן תיאור של יום גשום. אבל הכי מעניין שהתיאור הזה של קולות וברקים וכאילו ברד שבא מתוך, שזה בעצם סוג של משקעים, אז אולי גם היה הרבה עננים, זה ממש מזכיר לי וגם לכם את התיאור של מתן תורה. הרי מתן תורה יש עשרת הדיברות. מה היה מזג האוויר בזמן עשרת הדיברות? אולי אתם מציירים זמן של שבועות, כלומר אביביות, קיציות, אבל לא ככה התורה מציירת. כתוב, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, שמות יוטט זין, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. כלומר, קולות של רעמים, ברקים וענן שאמור להוריד גשם, או אם לא גשם, אז ברד. וזה תיאור נלווה להתגלות השם בכל התנ"ך. אני קורא לכם משירת דבורה, מתשר דבורה, וברק בן אבינועם. ביום ההוא למור, השם, בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני. כן? זה נמצא בשופטים, פרק ה', שירת דבורה. היא מתארת ואומרת, זה סיני. מה זה סיני? ארץ רעשה. איך ארץ רעשה? מברקים ורעמים. גם שמיים נטפו. היא מדמה את הישועה שהייתה להם שם להתגלות אלוקית. והתגלות אלוקית זה הר סיני. והתגלות אלוקית זה רעמים, ברקים ומשקעים. תהילים, פרק סמכת. הפרק הכי קשה בתהילים. השיר של פסח, אלוהים בצדך לפני עמך, בצדך בישימון, סליחה של שבועות. ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוקים, זה סיני, מפני אלוקים אלוקי ישראל, גשם נדבות תניף אלוקים. כלומר, זה התגלות אלוקית, היא קורית בגשם. מעניין שרב צדוק הכהן מלובלין, מספר לנו שגם המבול, יש פה איזה פן עמוק שהוא היה צריך להיות ברכה. מה זה גשם? מה זה משקעים? זה שפע. נכון, לפעמים השפע הוא כך גדול, עד שהאדם, הכלים, לא יכולים לעמוד בו. בסדר. אבל באופן בסיסי, תראו איזה מנגינה שונה זה מששת המכות הראשונות. כלומר, מכת הברד באה לתאר לנו איזה מין בחינה, לא ממש, בחינה של מעמד הר סיני בתוככי מצרים. ותראו איזה יופי. הציפייה הייתה שכל המצרים, מה יעשו בזמן מכת הברד? ייכנסו לבתים. ויציצו מהחלונות. או ישמעו. וירגישו את התגלות השם. ויבינו שזו התגלות עם שפע אדיר שמצרים לא עובדת בו. וזה השם, זה סיני. ומתוך הדבר הזה יבוא פרעה ויגיד, השם הצדיק, ותהיה יציאת מצרים. זאת לא, זאת לא התיקון, ויש עוד הרבה דברים שצריכים לעשות. לא, זה לא שעכשיו מגיע העולם לתיקונו ולשלמותו ונגמר הכל. אבל זה יציאת מצרים בגדלות. תארו לכם מה קורה אם הייתה יציאת מצרים מתוך מכת השכין. מצרים, ארץ תחתונית, ארץ ביוב ומחלות, ואז אומרים, יאללה, צאו, הכל בדאון, והעיתונאים אומרים, מה יצאנו? זה סך הכל מכה אקולוגית שקורית כל 300 שנה, וזה לא משהו מיוחד, וכולי. ובמכה, אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, ראיתי שאתה נשבר במכה השישית, ונתתי לך להישבר, כי רציתי שתעמוד במעמד הר סיני הקטן, המטרים את מעמד הר סיני הגדול, שבו, כן, עכשיו מה זה רעמים, בוא נגיד, כתוב בחז"ל, דרך אגב, חלק מהדברים שאני אומר גם כתובים בעיונים של הרב סמט. אז כתוב בחז"ל למסכת ברכות פרק תשיעי, שעוד מעט שיעורי מגיעים משם, לא נבראו, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. כלומר, זה לא התגלות אלוקית שבה הקדוש ברוך הוא אומר משהו, אלא זה התגלות אלוקית שבאה ליישר את האדם כדי להיות דרוך ומוכן לשמיעת כל השם. כלומר, בעצם, מצרים, פרעה, אולי גם ישראל, אחרי מכת הברד, הם דרוכים, יש להם יותר יכולת של אוזן, של הקשבה, אל דבר השם. שיגיע אחרי. מתוך הדבר הזה, אמורים לצאת ממצרים. לכן מכת הברד היא התכלית של פרשת וירא. לכן מכת הברד כתוב, אני, תחילת מכת הברד כתוב, אני שולח את כל מגפותיי, לא הכוונה של מכת הברד את כל המגפות, אלא עכשיו אני מסיים את המכות, ואני העמדתי אותך כדי שנצא מתוך הגדלות, ואחרי מכת הברד יש תחושה שאומנם אין שעורה ופשטן, אבל החיטה עוד יכולה לצמוח וגם הקוסמת. והכל היה יכול להיות נפלא, אבל הפסוק האחרון של הפרשה, שאליו הקשיבו, מי שמקשיבים עד סוף הפרשה, מי שלא יצא ברגע האחרון לקריאת התורה, ויחזק לב פרעה. משהו לא צפוי בכלל, מבחינת התוכנית האלוקית של פרשת וירא. ואז יבואו מכת הארבה, החושך, במכת הבכורות, שבניגוד לכל המכות הקודמות שהיו מכות שכמו שתיארנו אותן, המכות הבאות הן מכות של כילוי מצרים. כי ההרבה מלמד אותנו שמה שלא הספיק הברד לעשות משלים ההרבה. החושך מרמז על אובדן מוחלט, למרות שחושך זה נשמע לנו, לפעמים נשמע, תגידו, סתם ככה אני משואל אתכם, מכין אתכם לקראת שבת הבאה. אם יגידו לכם עכשיו שיש חושך שלושה ימים, יש הרבה אנשים שיגידו, יאללה, סבבה. שלושה ימים בשקט, בחדר, בחושך. מה רע? מה זה? זה מין מכה מוזרה הזאת. אבל ברור שזו מכה שמרמזת על איזשהו משהו טוטלי. מכת בכורות זה בעצם מוות. ונוכיח, כשנגיע, אולי נדבר על זה, שהמצרים לא חשבו שזה רק מכת בכורות, הם חשבו שכולם ימותו. לכן הם גירשו את עם ישראל. בכל מקרה, זה כבר סגנון מכות אחר, שלוש המכות של פרשת בו. הדברים שאמרנו עכשיו בהסברת המכות, שראיתי שניוראי היה לו קצת קשה עם זה, עדיין קשה לך? למה?
Thank you.
לא, אז קודם כל אני חילקתי בין מכות ועירה למכות פרשת בו. דבר שני, אני כאדם מאמין יודע שהכל מכה אלוקית מדויקת. אני דיברתי מצד איך שיתאר את זה אדם מבחוץ, וגם מצד איך שהתנך אומר לו שאתה יכול להתאר לך, כי ככה זה היה נראה. התנך אומר, דגים מתים, ערימות של צפרדעים מתות, התנך מתאר את זה בצורה כזאת כאילו כסיפור אחד, לא כמכות נפרדות, כמו שאמרנו, שמכה שלישית והשישית הם כאילו... אבל הסיבה שאני מתאר את זה היא לא רק בגלל הדברים האלה, וזה כדי לחזק אותך. אני לא אקריא לכם, כי לשמוע בערכות זה קשה. כך הסביר הארי הקדוש. הארי מסביר, זאת אומרת, זה לא, זה על פי הארי מסביר הרב... משה נדמה לי קוראים לו, משה לוריה, שהוא יהודי תלמיד חכם, שנפטר לפני כעשור, אבל הוא בן זמננו, היה חסיד סלונים, אתם קוראים הרבה את הכתבים של, קוראים לזה? תיבות שלום, זה האדמו, וזה חסיד שלה. מי שחסיד, זה מאוד, אחד הדברים היפים בעולם החסידות, שיכולים להיות לכם תלמידי חכמים עצומים ברמות חבל על הזמן, אבל לפני האדמו"רים הם מתנהגים כאנשים פשוטים. אז הוא היה כזה. אומרת, אני בטוח, אני מעריך שהוא ידע תורה יותר מאדמו"רי סלוני, אבל הוא היה חסיד, לא אדמו"ר. אני מניח שהוא ידע תורה יותר, כי בית גנזי, זה שם הספר שלו, יש את זה בישיבה, יש כמה כרכים. אני חושב שהוא כתב איזה 30, אולי 50, אני לא יודע, כרכים, בית גנזי. אוצר בלתי נדלה. הרב בניה, ככה, היה פה ושם, הגיע אליו, אולי פעם, הגיע אליו פעם אחת לפחות, והיה הרבה שנים עסוק בכתבים שלו, ודרכו הכרתי את זה. והוא מסביר מאוד יפה, לא קוראים לו שלמה לוריה, קוראים לו הרב רפאי לוריה, הזכרתי. קוראים לו לוריה, זכה בשם המשפחה הנחמד, של הארי. אז הוא מסביר שמה שמתואר בתורה זה מה שקורה מבחינה רוחנית פנימית כשאדם עומד למות. כשאדם עומד למות, השם לא מכה אותו בצורה אקטיבית, אלא החיות האלוקית, הנשמה, הולכת ויוצאת ממנו. עכשיו, אני לא צריך להיכנס לרזולוציה גבוהה ולהסביר את זה, אבל כביכול, מבחינה רוחנית, לא יודע איך זה קורה, האדם יכול למות בשנייה מפיגוע, כן? לא תמיד זה מחלה. אבל מבחינה רוחנית, כשאדם מת, מבחינה רוחנית, אל תבואו מזה עכשיו לחשוב מה קורה בפועל שאתם רואים. מבחינה רוחנית כשאדם מת, אז בהתחלה, אז מה שקורה, שהחיות האלוקית היא ממלאת את כל גופו בדמותן של 10 הספירות. זאת אומרת שכמו שאתם יודעים מפתח אליהו, זאת אומרת שהספירות נהי הן בחלק התחתון של הגוף. הספירות חגת הם החלק המרכזי של הגוף, הממצאי, וספירות החבד והככב הן נמצאות בראש. וברגע שאדם מת, אז ברגע שאדם, שלח את זה לכוכב נולד, ברגע שאדם מת, אז מתחילה התרוקנות של החיות האלוקית. השפע האלוקי של האדם האישי שנמצאים בנהי שלו עולה אל החגת, ואז החלק התחתון שלו מאבד את החיות. השלב השני, החלק של החיות שנמצא פה, שזה עכשיו נהי וחגת, זה מתעלה אל ראשו, ו... סליחה, כל הזמן זה כאילו כאילו החיות דוחפת, סליחה, תהיתי, החיות דוחפת את הכל כלפי מעלה. כאילו, זה כמו שמישהו, סליחו לי, למשל, דמיינו משחת שיניים. שאתה עכשיו רוצה להוציא את המשחה, אז אתה מתחיל מלמטה, נכון? אתה מתחיל לחכל כבר למישהו שייתן איזה פטנט חדש למשחות שיניים. מעצמן מאוד שאתה מגיע למשלב מסוים, ואז אתה מתחיל לדחוף מלמטה. למה רק עכשיו אני פוגש אותך? ואז אתה מתחיל ללחוץ או לקפל, ואז אתה דוחף את המשחה, ואז היא פורצת בהרבה יותר מה שרצית מהקצה. נכון זה מה שקורה? מה? כן. אז אני מקווה ש... טוב, קיצור, אז כאילו ככה מתאר הרי את הפטירה של האדם, שהחיות שלו עולה למעלה, ואז בהתחלה, בעצם מה שיוצא בהתחלה, זה הספירות העליונות, לאט לאט, כי כאילו אתה דוחף. ואומר הבית גנזי, שזה התיאור של מלכות מצרים. התיאור הוא תיאור של מוות, הוא לא תיאור. ולכן גם זה, גם רואים שהמכות היו בסדר, זה ידוע, כן? שהמכות הראשונות הן ברובד של הקרקע. מים, הכינים כתוב שהם באפר הארץ, צפרדעים על הארץ. ואחר כך המכות קשורות אל הבעלי חיים. הרוב, דבר שפגע בעלי החיים, שכין שפגע באדם. ואחר כך מדובר בדברים שבאים מאוד שמימיים. כן, אמנם הסברנו שהברד זה לא בדיוק מכה, אבל אחר כך הרבה וחושך שבא מהשמיים כביכול, מהמאורות, אז זה כאילו מרמז על הספירות העליונות. זאת אומרת, התיאור, אומר בית גנזי, התיאור של מכות מצרים, זה תיאור של הסתלקות החיות ממצרים, לא מכות שהקדוש ברוך הוא בא וחשב לעצמו, חבר'ה, למי יש רעיונות איך להציק לבן אדם? בואו נזרוק לו צפרדעים, בואו נעשה לו... זה לא כביכול משהו חיצוני, אלא זה בעצם תיאור של אובדנה של מצרים. אובדן כוחותיה וכל המשאבים, כן? התשתיות והמשאבים של מצרים עובדים, כי זה תוצאה של סילוק החיות של מצרים. כל מה שדיברנו בשיעור, נגמר השיעור. כל מה שדיברנו בשיעור, היה רק הקדמה להבין את הסוד של מלכות מצרים. בלי שעשינו את ההקדמה הזאת, לא הייתי יכול לדבר איתכם על סוד מלכות מצרים. על סוד מלכות מצרים, נדבר בעזרת השם, בשבת הבאה, פרשת בו. תהיו פה ביום רביעי הבא, וזה בעצם המשך. אלא אם כן, יהיה לי חשק לדבר על משהו אחר בפרשת בו. בסדר?